כמו שאני מבינה את זה, רגשות האשמה לנולדים, כי בעצם אנחנו מנסות לעשות שפגת ערכי, אני קוראת לזה. כי בעצם האימהות שלנו מונחת על ידי שני ערכים מאוד דומיננטיים בתרבות שלנו. אחד מהם זה המימוש עצמי. אנחנו נדחפות לממש את עצמנו, ואם אנחנו לא עושות את זה, מיד עולה השאלה, מה את עושה כל היום? מצד שני, אנחנו נקראות לשים את הילד במרכז, ובעצם לקבל את כל ההחלטות שלנו לאור טובת הילד, גם ברמה המשפחתית, הזוגית, הכלכלית, הפוליטית וכן הלאה. עכשיו, זה נשמע מאוד מאוד יפה, אבל בחיי היום-יום, הניסיון להחזיק את שני הערכים האלה, לממש את עצמי מבחינה מקצועית, זוגית, אישית, לעשות כושר, ללכת לפילאטיס, נכון? וגם לשים את צריכי הילד במרכז, ברמה המעשית, זה משימה בלתי אפשרית. כשאנחנו עושים משימות בלתי אפשריות, מיד אנחנו מרגישים שאנחנו נכשלים.
אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
שלום לכולם, שמי פרופסור נעמה צבא פוריה, מנהלת מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ואתם מאזינים לפודקאסט שלנו בנושא הורים, ילדים ומה שביניהם. היום אני שמחה לארח את דוקטור אורטל סלובדין, פסיכולוגית קלינית מומחית ומרצה בכירה במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון. שלום אורטל.
שלום נעמה.
והיום אנחנו נדבר על נושא האשמה, האשמה ההורית, נושא מאוד מאוד משמעותי, שאנחנו כולנו מרגישים אותו בצורה זו או אחרת. אולי אני אתחיל ואומר שאורטל לי אימא לשלושה ילדים, אני גם אימא לשלושה ילדים, ואנחנו מכירות טוב טוב את נושא האשמה, שהוא חלק, אני חושבת, מהאימהות, מההורות בכלל, ועל זה אנחנו נדבר, ננסה להבין אותו קצת יותר. אז אחת השאלות, אנחנו שואלים את עצמנו לפעמים, זה האם כל ההורים מרגישים רגשות אשמה?
זו שאלה מצוינת. אולי קצת נדבר אולי על מאיפה זה בא בכלל להשמה, והאם זה דבר חדש. אני רגע אתחיל אולי מאימהות, ואחר כך נדבר גם על הורות באופן כללי. תמיד אימהות נחשבו כמי שאהבתן ודאגתן לילדים, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אבל זה לא תמיד היה ככה לאורך ההיסטוריה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבתקופות מוקדמות יותר בהיסטוריה, נגיד לפני המהפכה התעשייתית, שכל המשפחות חיו בתוך המשפחה והעסקים, והכל היה קורה בתוך הבית, מי שהיה אמון על חינוך הילדים היו דווקא אבות. והכנסייה שכתבה ספרים פרי חינוך והדרכה בעצם ידעה את הספרים האלה לאבות. אבל מה שקרה בעקבות המהפכה התעשייתית, האבות יצאו מהבית ומי שנשאר בזירה הביתית היו האימהות. ולאט לאט גם התפתח איזשהו דימוי שהלך והתחזק אחרי מלחמת העולם השנייה של מהי אימהות טובה בעצם. ויחד עם הסטנדרטים ההולכים וגדלים והופכים נוקשים יותר ויותר של מהי אימהות טובה, סטנדרטים ששמים גם את הילד במרכז, רגשות האשמה הפכו בעצם לחלק בלתי נפרד ממה זה להיות הורה, כי כשהסטנדרטים כל כך גבוהים, איך אפשר בכלל לעמוד בהם?
אז רגשות אשמה בעצם זה רגשות שעולים בנו, כאשר יש פער בין הציפיות שלנו לבין האופן שבו אנחנו רואים את עצמנו מתפקדים?
בדיוק. אשמה היא בעצם רגש שלילי, והוא עולה כשאנחנו מרגישים שעשינו משהו לא בסדר, או שהיינו רוצים לעשות משהו ולא עשינו אותו.
מעניין, כי אולי אם אין לנו כל כך הרבה ציפיות, אז יש פחות אשמה.
זה בטוח.
ואז השאלה מה עדיף, שלא יהיה הרבה ציפיות, שלא תהיה הרבה אשמה. אנחנו נעים פה בין אזור של שאפתנות מסוימת הורית, לבין תחושות אולי שפחות נוראיות, אם אנחנו פחות שואפים.
נכון. אבל אני חושבת שגם ויתור מוחלט על רגשות אשמה הוא גם בעייתי, כי בעצם אנחנו יודעים, הרי אשמה היא הבסיס לתיקון. נכון? ברגע שאנחנו מתחילים להרגיש אשמים, שם אנחנו מתחילים לבנות משהו חדש ולתקן. זאת אומרת, אשמה היא גם התחלה של איזשהו רגע של לקיחת אחריות. ולכן אנחנו מדברים פה על איזושהי תנועה, כמו שאת אמרת, בין מצב שבו אשמה היא רודפת אותנו וגורמת לנו להרגיש רע עם עצמנו וכושלים, לבין מצב שבו אני אומרת, רגע, אני מרגישה לא טוב עם עצמי, אולי אני יכולה לתקן משהו.
בעצם את אומרת שהאשמה היא אולי גם רגש חיובי, כי בעצם היא כמו איזשהו מוניטור, איזשהו פונקציה שעוזרת לנו לתת לעצמנו משוב, ולראות אם אנחנו רוצים לתקן את ההתנהגות שלנו, אולי לפתח אותה, איזושהי עין חיצונית שמסתכלת עלינו, או עין פנימית.
בדיוק כך, זאת אומרת, אשמה היא גם חיצונית וגם פנימית, כי איך אנחנו לומדים מה נכון ומה לא נכון. אנחנו מפנימים מבחוץ את מה שהחברה מלמדת אותנו. רק שאנחנו צריכים לבדוק מתי העין הזו היא עין טובה, מלווה, עוזרת, ומתי העין הזו ממש רודפת אותנו ומבקרת אותנו.
כן, אז אשמה זה אולי טוב כשהיא לא הרסנית, וכשהיא הופכת להיות בביקורת עצמית, קשה, תובענית, אז יכול להיות שאנחנו משלמים מחיר כבד מדי. כשאנחנו חושבים על ההתנהגות שלנו עם הילדים שלנו, כי מה שאמרנו עכשיו יכול להיות בכלל לגבי אשמה שלנו כבני אדם, אז בעצם יש נדבך נוסף כשאנחנו מדברים על התנהגות עם הילדים שלנו, וזה גם מה הציפיות החברתיות שלנו כהורים. איך בעצם החברה משדרת לנו, מה היא אומרת לנו כאימא שאני צריכה לעשות? למשל, אנחנו יודעים שכיום חלק גדול מהאימהות עובדות. אחרי העבודה הן חוזרות אל הילדים למשמרת השנייה, מתחילות לעבוד בפרך. עם הרבה אהבה אולי, עבודה, עבודה מאוד מאוד קשה, ללא הפסקות, ללא חופשות, ללא מתנות לחג. עבודה, עבודה, עבודה. מדי פעם יש איזשהו חיבוק, יש איזשהו באמת חיוך, מקום שממלא אותנו.
כמו שאני מבינה את זה, רגשות האשמה לנולדים, כי בעצם אנחנו מנסות לעשות שפגת ערכי, אני קוראת לזה. כי בעצם האימהות שלנו מונחת על ידי שני ערכים מאוד דומיננטיים בתרבות שלנו. אחד מהם זה המימוש עצמי. אנחנו נדחפות לממש את עצמנו, ואם אנחנו לא עושות את זה, מיד עולה השאלה, מה את עושה כל היום? מצד שני, אנחנו נקראות לשים את הילד במרכז, ובעצם לקבל את כל ההחלטות שלנו לאור טובת הילד, גם ברמה המשפחתית, הזוגית, הכלכלית, הפוליטית וכן הלאה. עכשיו, זה נשמע מאוד מאוד יפה, אבל בחיי היום-יום, הניסיון להחזיק את שני הערכים האלה, לממש את עצמי מבחינה מקצועית, זוגית, אישית, לעשות כושר, ללכת לפילאטיס, נכון? וגם לשים את צרכי הילד במרכז, ברמה המעשית, זה משימה בלתי אפשרית. כשאנחנו עושים משימות בלתי אפשריות, מיד אנחנו מרגישים שאנחנו נכשלים.
כן, כי אז שוב פעם הפער הזה, בין זה שהייתי רוצה להיות הסופר וומן עכשיו, לבין זה שאני בשר ודם, עם יכולת משאבים מסוימת, וגם אם אני עושה המון, זה עדיין יכול לתסכל אם הייתי רוצה יותר. זה מעלה בי ככה איזושהי מחשבה על מושג שאנחנו מכירות, וגם דיברנו עליו בפודקאסט בעבר, שנקרא Good Enough Mother, אם טובה דייה, וזה מושג של ויניקוט, שבעצם אומר שאנחנו צריכים לשאוף כאימהות, גם כאבות, להיות טובים דיים, לא מושלמים, אלא לעשות את הדברים עד כמה שאפשר, למרות שזה אולי ייצור תסכול אצל הילדים, וגם תסכול אצלנו, שאנחנו לא מושלמים. אבל יש משהו במושג הזה, בחשיבה הזו, שאומרת שהתסכול הזה, שאנחנו לא הכי הכי טובים, הוא בעצם מקדם את ההתפתחות של הילדים שלנו, כי הילדים לומדים להתגבר על קושי, ולומדים שיש להם יכולות. לצד זה, אני ככה חושבת כעת בשיחה שלנו, שאולי התסכול האופטימלי הזה, כשהוא נעשה בצורה מספיק מבוסתת, גם מפתח אותנו, כי גם אנחנו לומדות או לומדים, שאנחנו יכולים להתמודד עם התחושה הזאת, שאני לא בדיוק כמו שהייתי רוצה להיות מושלמת, אלא אני good enough, אני טובה דייה.
זה בדיוק מה שרציתי להגיד. זאת אומרת, היכולת שלנו, אני אקרא לזה קצת במילים אחרות, ואני קוראת לזה הכרה בחלקיות. במילים אחרות אנחנו לא מושלמים. אנחנו אומרים את זה, וזה מאוד 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 קשה לעשות את זה. כי זה כרוך בהרבה מאוד עצב. יש הרבה מאוד עצב בהבנה שאנחנו לא יכולים לעשות הכל. וזה לא שמישהו מאיתנו הבין את זה, ומאז חיינו נהיו טובים יותר ויותר. אנחנו כל יום ויום מנסים לספר לעצמנו מצד אחד שאנחנו רוצים הכל ויכולים הכל ומלאי ביטחון, ובו זמנית אנחנו חייבים וצריכים להצטער על זה שאנחנו בעצם לא. וזו משימה שמלווה אותנו כל יום, כל דקה, כל רגע. משימת חיים כזו, בעיניי.
כן, ממש. ואולי יש הזדמנות כשאנחנו הורים לעזור לילדים שלנו כשהם צעירים, לתרגל את החוויה הזאת, בדיוק מה שאת אומרת, את העצב הזה שאני לא יכולה להיות כל דבר. אי אפשר להיות המצטיינת בכיתה והכי טובה בהתעמלות, והכי יפה והכי מצחיקה, והכי טובה בחשבון וגם בקפיצה על חבל. אי אפשר הכל. יכול להיות שהתהליך הזה שאת מתארת עכשיו כמבוגרים, יהיה קצת יותר קל אם תרגלנו אותו בילדות.
כאימא, כשאחד הדברים שהכי עוזרים לי בהורות, והכי עוזרים לילדים שלי והכי מקל עליהם, והם גם הכי נהנים מזה, זה לשמוע על הכישלונות שלי. ואני חושבת שזה בדיוק הולך עם המקום הזה שאת אומרת, כמה זה מרגיע, כמה זה חשוב, איזה מין מסר הורי זה, לשמוע על המקומות שאתה לא מצליח בהם, שניסית ולא הלך, על המקומות שיש לך ידיים שמאליות.
כן, אבל באמת היכולת לספר את זה לילדים במקום שהם ייהנו מזה, כמו שאת אומרת, זה כאשר את שלמה עם זה. כן, לא הצלחת פה, אבל יש לי כל כך הרבה מקומות אחרים שבהם אני כן מצליחה, ואז זה איזשהו מודל גם שאומר, אפשר גם להצליח בחיים, או להיות מאושרים, או בסך הכל שיהיה לנו טוב, גם אם אנחנו לא הכי טובים בהכל.
נכון מאוד.
אנחנו ככה נוטות לדבר על אמהות, 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 ואגב, רוב התיאורטיקנים בתחום הפסיכולוגיה דיברו על אמהות רק, ואנחנו יודעים שהאבות הם חשובים, והיום יש יותר ויותר מחקרים שמראים שהם חשובים לא פחות מאמהות, במיוחד כשהם בבית, פעילים עם הילדים. איפה האשמה פוגשת אבות?
קודם כל, המחקרים מראים שהיא פוגשת אבות. זאת אומרת, התחושה של אמהות שהן לבד בזה היא תחושה לא נכונה. היא לא מחוזקת במציאות. אבות מרגישים משמה, הם יכולים להרגיש אותה לפעמים על דברים אחרים. למשל, אם תפקידי המגדר לימדו אותנו שאמהות צריכות לשים את יהבן בילדים ואבות בקריירה, אבות יכולים למשל להרגיש שהם אבא לא מספיק טוב, אם הם לא מצליחים לתת לילדיהם את תנאי החיים הטובים שהם היו רוצים. כאילו לפעמים האשמה יכולה להיות ממוקדת במטרות חיים אחרות, או במקומות אחרים בזהות של הגברים שעבורם חשובים, לפעמים חשובים אחרת, לא בטוח יותר חשובים. אבל גם גברים וגם נשים מרגישים אשמה הרבה פעמים באמת על הקונפליקט בין המשפחה והקריירה, וגם גברים, גם אבות וגם אמהות, מחפשים דרכים להתמודד עם רגשות האשם האלה, בין השאר דרך אינטראקציה חיובית עם הילדים.
כן, ששם אפשר באמת לממש את הציפיות שלנו, אולי בצורה טובה יותר, למרות שאז אולי מחלחלת ככה תחושת העייפות, והרבה מקומות שאנחנו מגיעים בסוף היום הביתה, יש איזושהי חוויה שהייתי רוצה לשבת אחרת עם הילדים שלי. ואולי אחד הדברים שלמדנו בקורונה, כי קורונה והאשמה זה תוכנית בפני עצמה, אבל זה שיכולים להיות רגעים, במיוחד בתגר הראשון, הורים ככה תיארו את זה שפתאום היה עצירה של כל הריצות, והיה להם זמן ל-100% עם הילדים במקום רגוע יותר. עם פחות תחושות אשמה וחוויות מאוד מאוד חיוביות. אחר כך אנחנו שמענו את המצבים כמו שאת תיארת, שהציפיות הגדולות לא רק לעבוד הרבה ולהיות עם הילדים בצורה טובה וכן הלאה, אלא גם להיות המבשלת הכי טובה והגננת הכי טובה לילדים בגן, או המורה או האמא שעוזרת הכי טוב בלימודים. פתאום היו עוד הרבה תפקידים והם הרגישו שזה קשה מדי.
אני חושבת שככל שהנורמות החברתיות, וזה אולי הקשר בין הנפש שלנו לנורמות ולציפיות, ככל שהן יותר נוקשות, יותר רבות ויותר עודפניות, נרגיש יותר אשמה. ואני חושבת שהשיח על הקורונה הוא מעניין מאוד בפני עצמו, כי הוא קצת צייר את הזמן בסגר כזמן אידיאלי. עכשיו, זה נכון שהרבה הורים הרגישו, בהתחלה לפחות, איזושהי תחושת הקלה, אבל גם זמן בסגר הוא זמן מאוד קשה. והניסיונות לעשות לו איזושהי ההדרה, כמו איזה כיף שלנו זמן איכות, והייתה איזו קריאה כלפי ההורים, הנה, סוף סוף אתם במקום איפה שאתם צריכים, אני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל גם עליה, לפעמים באיזה עין חשדנית, ולהגיד רגע, היא מחזקת הורים?
יש הבדלים מאוד גדולים בין הורים, את אומרת שזה גם השילוב בין מאפייני האישיות של ההורה, כל אחד איך הוא תופס את הציפיות האישיות שלו, לבין הציפיות החברתיות. זה אולי גם ככה מרמז, הוא הולך לכיוון אחד מתחומי המחקר שלך, שזה גם הבדלים תרבותיים. עסקת בהבדלים תרבותיים בנושא האשמה?
אנחנו בדיוק בימים אלה עושים כמה מחקרים שהתפקיד שלהם זה לזהות איזה מין סוגי האשמה ועל מה היא יושבת בקרב קהילות שונות. אני רק אגיד, עוד לפני ההבדלים הבין תרבותיים, שמה שהמחקר מצא, יצאנו מתוך שאלה האם אשמה זה טוב או רע. והמחקר לפחות מראה שזה די רע. זאת אומרת, אמהות שחוות אשמה, הן אימהות שמרגישות שהצרכים הבסיסיים שלהם מתוסכלים, וההורות, הפרקטיקות ההוריות שהן נוקטות בהן, אלה פרקטיקות פחות אמפתיות, פחות הוראות את הילד, יותר עסוקות בלשלוט בו ולכוון את ההתנהגות שלו, מאשר לקחת את הפרספקטיבה שלו. אז בגדול, לפחות לפי המחקרים הראשוניים, אשמה היא לא כל כך טובה. אם כן, אנחנו יודעים ממחקר אחר, שלפעמים היא גם עוזרת לאנשים, זאת אומרת, עוזרת להורים לתקן. אבל מבחינת קבוצות, אנחנו למשל בודקים האם, למשל, יש לנו מחקר שבודק את האשמה אצל אמהות חרדיות. אחת השאלות שמעסיקות אותנו היא, האם העובדה שאת יוצאת לעבודה לא כדי לקדם את האינטרסים שלך להתפתח, אלא כדי לתמוך בבן זוגך שלומד תורה, האם זה דבר שעוזר לך להתמודד עם רגשות האשמה האלה? אנחנו גם בודקים את האופן שבו החלוקה בנטל המטלות בבית משפיעה על האשמה גם אצל גברים וגם אצל נשים. אז עוד אין לנו תוצאות סופיות, אבל יהיו לנו בקרוב.
זה מאוד מעניין, כי במיוחד אם נכנסים למקום גם ההורי, בתרבויות שונות יש תפקידים שונים לאמאות, עם ציפיות שונות, וגם לאבות. אני יודעת היום שיותר ויותר מחקרים מראים שאם פעם אבות לא הרגישו אשמה לגבי היעדר הנוכחות בבית עם הילדים, היום אותם אבות שנדרשים לנסוע רחוק כי מקור הפרנסה הוא רחוק יותר, באמת מרגישים אשמה שבין השעה 6 ל-7, כשהילדים בבית בסי הם בדרך, בנסיעה, וכבר יש ציפייה חברתית מהם להיות בבית פעילים יותר. ציפייה חברתית שהופכת למופנמת ולציפייה שלהם מעצמם. אז אנחנו צריך להמשיך להבין את הנושא הזה, ואולי גם לנסות להבין איך הופכים את האשמה באמת לחיובית יותר. כי מה שתיארת הוא מטריד, אם אנחנו מבינים שהאשמה שמצאתם במחקר היא מקושרת בעצם לתפקוד הורי פחות טוב בסופו של דבר, אז איך אפשר לעזור לאותן אמהות כדי שחוויית האשמה תהיה מעובדת בצורה כזו שזה לא יבוא לידי ביטוי בצורה שלילית ביחסים? אני יכולה לומר שבטיפול אנחנו פוגשים הרבה מאוד הורים שכשאנחנו שואלים אותם האם הם חווים אשמה ביום יום, הם אומרים כל הזמן, המון. כלומר, החוויה הזאת היא מאוד מאוד נוכחת. אוקיי, אני רוצה ככה לעבור לשלב של השאלות. אנחנו בנינו למאזינים שלנו וקיבלנו כמה שאלות מהקהל. אז מאור שואל, הוא אומר, הילדים שלי מאשימים אותי בכל דבר שקורה להם. גם כשהוא לא קשור אליי בכלל. כל היום אני שומע תלונות והאשמות. איך אפשר להסביר להם שזה הם שאחרו לבית הספר? ושזה בגלל שהם המשיכו לשחק גם שהזכרתי להם שכבר מאוחר וצריך להתארגן. בסוף, תמיד אני אשם בהכל.
טוב, אז זו שאלה ממש נהדרת של מאור בעיניי. כי היא בעצם מתייחסת לצורך ההתפתחותי של ילדים שיהיה לידם מישהו שהם מעריצים אותו. אבא שלי הוא הכי בעולם. והרבה פעמים שילד נופל, תחשבו על תינוקות, הם נופלים, הם כועסים על אמא, או על אבא, או על המבוגר שנמצא לידם. נופלים על אופניים, הם מיד באים, אתה אשם. נכון? עכשיו, זה לא באמת כי הם מאמינים שאבא דחף אותם מהאופניים, אבל הם מאוד זקוקים למישהו שהם יוכלו להשתמש בו, כמישהו שהם מאמינים שיש לו כוח אדיר, וגם אפשר להתנחם בזרועותיו. אז קודם כל זה אומר שכנראה אתה אבא טוב, אם הם יכולים להיעזר בך בדבר הזה.
נראה לי שהרבה הורים עכשיו שמחים לשמוע את התשובה הזאת.
והשאלה השנייה שהייתי שואלת את עצמי עם האור, לא הייתי הייתה, זה קודם כל מה אתה מרגיש? האם אתה מרגיש השם, או שבאמת אתה מרגיש שיש מקומות שבהם ילדים צריכים לקחת אחריות על ההשלכות שלהם?
כן.
וברגע שאנחנו מתחילים לעשות הבחנה בין אשמה ואחריות, אפשר לעזור לילדים לראות איפה מתחילה האחריות שלהם, ואיפה נגמרת האחריות שלך. וברגע שהם אולי תרגיש יותר טוב עם קצת להניח לאשמה הזו, תוכל לאט לאט להחזיר להם את האחריות, ולהראות להם באיזה מקומות האיחור למשל לבית הספר או לחוג, קשור בחוסר הענות שלהם או בקושי שלהם להתארגן בזמן. אבל הצעד הראשון הוא יהיה קודם כל לבדוק באמת ולהשתחרר מהאשמה, ולקדם את זה לכיוון לקיחת אחריות, גם שלהם.
כן, ויכול להיות שאם אנחנו מדברים על ילדים, שאלה באיזה גיל, דיברת על אחריות, אז באמת ילדים צעירים, ההורים אחראים על סדר היום שלהם, תפיסת הזמן שלהם עדיין מאוד מאוד לא מפותחת, ויכול להיות שמאור מרגיש ככה, כי אולי הוא כן אומר לעצמו, הייתי צריך לקום חצי שעה קודם, הייתי צריך אולי להזכיר להם קודם, ואז כשהילדים אומרים, אתה השם, זה מתחבר לתחושה פנימית שלו, אבל באמת זה הזמנה קודם כל לראות איך הוא מרגיש עם זה, ואיך אפשר להיערך טוב יותר? כי זמן הבוקר זה באמת זמן משותף של ההורים והילדים ביחד מתארגנים לפרידה הזו המורכבת של הבוקר. גם עוד מחשבה שעולה לי פה על השאלה הזאת, זה שיש בתים שבהם אחרי כל מצב שלא נעים שקורה, יש תמיד אשמים. צריך למצוא מי אשם. מכירה את זה?
אני מאוד מכירה את זה, וראיתי את זה גם באופן מפתיע במצבים קיצוניים, כמו מחלות קשות, שיש איזו נטייה לחפש את האשמים. כמו איזה תפוח אדמה לוהט שעובר מיד ליד.
כן.
כי קשה לנו, קשה לנו להרגיש שאין לנו שליטה על המצב, אז תמיד מחפשים אשמים.
כן, ואז אולי זה באמת לשנות את השיח, הזדמנות לשנות את השיח, ולא לחפש אשמים, אלא בעצם לראות מה אפשר לעשות כדי שנגיע בזמן, ונצא מוזניים האלה כל פעם שיש מישהו שהשם ומישהו שהוא המסכן או הקורבן פה קצת. אוקיי, בתכן שואלת. היא אומרת, אני מרגישה אשמה על כך שאני לא מספיקה להיות הרבה זמן עם הילדים שלי. יש ימים שאני עובד אחר הצהריים ויש ימים שאני איתם אחר הצהריים, אבל אני ממש עייפה ואין לי כוח לעשות איתם שום דבר. כל מה שאני מסוגלת זה לשבת אל הספה ולבהות במסך. ואז מרוב שאני אכולת אשמה, אני קונה להם מלא משחקים או ממתקים כדי לפצות על ההיעדרות שלי. איך אני יכולה להסביר להם שיש לי עוד דברים לעשות בחיים חוץ מלהיות אימא שלהם?
זו שאלה, אני חושבת, בתכן ששואלות את עצמם ושואלים את עצמם הרבה הרבה מאוד הורים. אני דווקא רוצה להתחיל מהעניין הזה, עוד לפני שנדבר מה עושים עם זה, מה זה הרבה זמן עם הילדים? אני מרגישה אשמה שאני לא מצליחה להיות הרבה זמן עם הילדים. אז קודם כל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה זה הרבה זמן, ומי קובע מה זה זמן ראוי ומה זה זמן לא ראוי. זו שאלה שקודם כל צריכה לברר עם עצמך ועם הילדים, מהי כמות הזמן שמתאימה וראויה ואפשרית בתנאי החיים שלכם. כי יש משהו בנורמות האלה שאומר לנו זמן איכות, וכמה שיותר זמן, ונוכחות הורית, שזה כאילו נהיה הכל או כלום. צריכים לבדוק את זה יותר. עכשיו אני רוצה להיכנס למשהו שנעמה, דיברת עליו קודם, וזה החיפוש השמים, או בשפה היותר, ככה, זה פשוט שפת האו-או. כי קצת בשאלה של בתכן, יש איזו תחושה שהיא מאוד אופיינית למצבים שאנחנו תשושים, עייפים, קורונה, מלחמה. זה או אני או הם. או שאני מקריבה את עצמי ויוצאת מהורי כדי להיות איתם הרבה זמן, ואז הם מרוצים, אבל אני ממוטטת. או לחילופין שאני שוכבת על הספה והם מוזנחים וצריך לפצות אותם. כאילו או, וזה קורה הרבה פעמים שאנחנו נורא נורא עייפים, מותשים או בלחץ. קשה לנו לדמיין מצב שזה win-win.
כאילו יש תחרות על המשאבים, ואו אחד לוקח אותם או השני.
בדיוק. ואז אנחנו והילדים נכנסים למצב של קורבן, תוקפן, לוקח, נלקח, גוזל, נגזל. כאילו אין מקום פה גם לצרכים של האימא, גם לצרכים של הילדים. כאילו קשה לנו לדמיין את זה. אחד הדברים שהייתי מנסה לעשות קודם כל עם עצמי, ואחר כך עם הילדים, זה לסרטט גם מבחינת טכנית מה סדר היום. ואיפה בתוכו גם הצרכים שלי יכולים לענות, וגם הצרכים של ילדים, כי יכול להיות שאחרי מנוחה הולמת, ה-20 דקות של המשחק המשותף, או 20 דקות של שיעורי בית, יחוו כחוויה שהיא נעימה לשני הצדדים, ולא שמחסלת את אחד משניהם. והדבר האחרון שאני אגיד, את שאלת איך אני יכולה להסביר להם שיש לי עוד דברים בחיים? אני חושבת שזה משהו שצריך לעשות במעשים ולא במילים. המקומות שבהם את לעצמך, הם אגב לא חייבים להיות עם דלת סגורה ומחוץ לבית, הם יכולים להיות כל מיני דרכים, כל הורי יכול למצוא את זה בדרכים אחרות, משדרות לילד שיש פה שניים. יש פה גם מבוגר שיש לו צרכים, במנוחה, באוכל, בשתייה, בשקט, במוזיקה, לא יודעת, וגם ילד. ושיכול להיות שבבית שלנו, כולם יכולים לקבל את מה שהם רוצים, באופן לא מושלם.
אז בעצם זה איזשהו מודלינג, איזושהי דוגמה אישית של ההורה, שגם הוא אדם, וגם הוא צריך, אם החוזרת מעייפה, אחרי יום שלם שהיא עבדה, גם היא קצת עייפה, והיא צריכה לנוח, או היא צריכה לאכול, ומותר לה לאכול כמה דקות בשקט, ואחר כך היא תהיה עם הילדים. כדי שהילדים יוכלו לראות את אמא, היא צריכה להעיז ולהראות להם את עצמה בצורה מאוד ברורה ומותאמת. אני חושבת שאנחנו רוצים לחפש את אזורי האמצע, כי מצד שני, אמא לא יכולה לבוא עכשיו וללכת לישון, כאילו אין ילדים, כי גם הם חיכו לה כל היום, הם מתגעגעו והם רוצים להיות איתה. אז צריך למצוא את האיזונים הנכונים, ויכול להיות שאם בתכן מרגישה שהיא באמת באמת מגיעה הביתה בלי כוחות, זה הזמן לעצור ולשאול את עצמה איפה היא ממלאת את המשאבים שלה, כדי שיהיה לקוח לטפל בילדים שראויים לאמא שתהיה איתם. אכולת אשמה היא אומרת, שוב, האשמה לפעמים מפגישה אותנו עם באמת איזשהם קולות פנימיים שלנו שצריך להבין אותם יותר טוב. ואולי נוסיף פה את המילה חמלה, חמלה שהיא ככה עלתה מאוד גם בקורונה, ובכלל אני חושבת שהיא באה באיזשהו מקום בדיאלוג עם האשמה, הם ככה באות יד ביד, או אנחנו רוצים להביא יותר את החמלה לצד האשמה, המקום הזה שנסלח לעצמנו, שאנחנו לא הכי 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 בהכל מה שאמרנו קודם, ונקבל את עצמנו גם עם המגרעות שלנו.
בדיוק ככה.
ואמיר שואל, הוא אומר, לפעמים אני מרגיש שאני בעצמי מייצר רגשות אשמה לילדים שלי, כי זה לפעמים עובד טוב יותר מכל בקשה או תחינה שלי. וואו. למשל, אם אני רואה את הילדים שלי רבים, אני אומר להם שזה עושה לי כאב ראש, וזה יכול לפגוע בבריאות שלי, ועוד כל מיני אמירות בסגנון. ואז הם מרגישים רע ומפסיקים. איך אפשר להימנע מכך? מעניין שהוא אומר שזה עוזר, אבל הוא שואל איך הוא יכול להימנע מכך.
זו דוגמה נהדרת באמת לרגע שבו אתה מתבונן בפרקטיקות ההוריות שלך, ואתה שואל את עצמך, רגע, זה טוב או לא טוב? זה באמת עדות לי, זה יכולת מאוד טובה להתבונן על עצמי. אני חושבת שיש פה איזשהו דיאלוג, כי יש משהו בלהגיד, תקשיבו ילדים, המריבות האלה קשות לי, לא נעים לי. אני הולך רגע לחדר, זה קשה לי שאתם ככה. אני חושבת שאמירה מהסוג הזה היא אמירה מאוד מאוד חשובה, לאו דווקא כי היא מייצרת רגשות אשם, אלא כי היא שמה את הצרכים של ההורה, את היכולות שלו, את הגבולות שלו, היא מסמנת גבולות, מה אפשרי ומה לא. ובהחלט יש מקום להגיד לילדים, חברים, עד כאן. עד כאן גם כי לי זה לא מתאים. אני חושבת שיש לזה הרבה מקום, וצריך לתת לזה לגיטימציה, וזה בסדר. מול מה זה עומד בקצה השני? בקצה השני זה הורים שמשתמשים ברגשות אשמה כדרך להניע ילדים, שכאילו המוטיבציה של הילדים זה רק כדי לא להזיק להורה. ומה הסכנה פה? הסכנה היא שהילדים מתחילים לעשות דברים מתוך חרדה לשלומו של ההורה, ולא מתוך המוטיבציה הפנימית שלהם. הם עושים שיעורי בית כדי לא לפגוע באמא, הם אוכלים כדי שאמא לא תחטוף את כיף לב, קצת כמו האמאות הפולניות של פעם. אם לא תגמור בצלחת, אמא תתמוטט.
מה שנקרא שליטה פסיכולוגית.
בדיוק. ואנחנו יודעים מהמחקר ש מוטיבציה שנשענת רק על רגשות אשם כאלה, היא לא מוטיבציה טובה, והיא הולכת בקשר עם הרבה מאוד בעיות, מהרבה מאוד סוגים.
כן, אז אנחנו רוצים, מה שאנחנו גם מרבים לומר פה בפודקאסט, רוצים שההורה ידבר עם הילד שלו בתוך שיח רפלקטיבי. זאת אומרת, שיביא את עצמו ויאמר לילד, כשאתם רבים, זה עושה המון רעש, וזה באמת קשה לי להיות לידכם. אני יכולה להגיד, זה מעציב אותי, זה מכעיס אותי לראות אתכם. אני בן אדם, אני רואה, יש לי תחושות. אולי התחושה האותנטית שקשורה לריב של הילדים תעזור להם להבין מה זה עושה, ההתנהגות הזאת עושה לאחרים, ומעצם זה אולי לשנות את ההתנהגות שלהם. בוודאי צריך לחשוב גם למה הילדים רבים, ואיך אפשר לסייע להם לא לריב. אבל המקום הזה של ההנחכה ההורית יכול באמת לעזור לילדים בסופו של דבר. הוא לא רע, הוא יכול לעזור לילדים בסופו של דבר לשנות התנהגות בצורה חיובית.
בדיוק.
מה שאת אמרת, הדבר השני, זה באמת הורים שמעוותים, אני חושבת, את החשיבה של הילדים. כי אם הילד לא אוכל מהצלחת, זה גורם לאמא להרגיש לא טוב. נכון, לפעמים אמא מרגישה, היא כל כך מחוברת לאוכל, אז היא באמת מרגישה לא טוב. אבל אם אני אגיד, זה גורם לי לכאב ראש, או אם אתה רב עם אח שלך, אז יש לי לחצים בחזה, זה אלה מקומות שבאמת מעוותים את המציאות, ואז הילדים לא מבינים גם סיבה ותוצאה.
בדיוק. והם גם, מה שהולך ומתפספס, וזה אחת הסכנות של הורות מהסוג הזה, זה שהילדים מתחילים, או הפוך, הם לא מפתחים את ההבחנה בין אני ואחר. את הגבולות בין עצמי ואחר, וההתפתחות של גבולות, מה שאנחנו קוראים לו בשפה הפסיכולוגית, נפרדות, זה שלב התפתחותי קריטי. הוא לא שלב, הוא קורה כל החיים, גם בגילאים מבוגרים. אבל ברגע שהילד מרגיש שהוא עושה משהו לא בסדר, ובגללו ההורה נהיה חולה, זה יכול להוות בסיס, כמו שאת אמרת, לעיוות מחשבתי ולאובדן גבולות בין עצמי ואחר.
כן, חוויה קשה.
חוויה קשה, וגם אנחנו יודעים שהיא הולכת הרבה פעמים עם כל מיני בעיות אחרות.
כן.
בהתפתחות.
אבל להנחיח את המצב שלי כהורה בצורה מבוססת, להגיד לילד מה אני חושבת ומה אני מרגישה, זה אנחנו היינו רוצות שהורים ירגישו פחות אשמים, ואפילו להפך, להבין שזה תורם להתפתחות של הילדים.
נכון, כי כשילד רואה הורה שיש לו את עצמו, הוא יודע מה הוא, מי הוא ומה הוא צריך, אלה הם בעצם אבני בניין שדרכם הילד לומד מי הוא ומה הוא צריך.
ואי אפשר להיות רק שמחים כל הזמן, יש עוד אמוציות וחשוב שהם יהיו בבית, ואיך אנחנו כהורים יכולים לקבל את זה, באמת לחבק את עצמנו ולהגיד, אז לפעמים עצובים, ולפעמים כועסים, ולפעמים דואגים, אבל אם רוב הזמן בבית הוא סך הכל סביר ונעים, אז אולי זה לא כל כך רע.
נכון.
במחקרים שלך, יש המלצות כלשהם להורים, מה אפשר לעשות כדי להפחית רגשות אשמה?
אני אגיד אולי משהו דווקא בכובע שלי כפסיכולוגית כרגע. אני חושבת שיש לנו הרבה פעמים נטייה להתייחס לאשמה בשני קצוות לא טובים. קצה אחד, להגיד כן, אשמה זה חלק מההורות, וכמו שחברתי אומרת, מרגע שראיתי שני פסים על המקלון לבדיקת הריון, הרגשתי אשמה. עכשיו, התייחסות כזו לאשמה היא התייחסות לא כל כך טובה, כי היא בעצם אומרת, אשמה הולכת עם דיכאון וחרדה, אז בעצם אומרים, טוב, להיות הורה זה מאוד מאוד קשה, זה מלווה בכאב, וזה, ואנחנו חיים עם זה. ואני חושבת שזו התייחסות שהיא מאוד שטחית, ולהסכים להרגיש אשם כל הזמן, זה לא נכון. פשוט לא נכון, זה גם לא טוב לילדים. ככל שאתה מרגיש יותר אשם, גם הילדים מתחילים להרגיש אשמים, ככה זה עובד. על כל מיני דברים. מצד שני, יש לנו הרבה פעמים נטייה לבטל אשמה, ולהגיד, די, אל תרגישו אשמים, נכון? עכשיו, גם זה התייחסות לא בריאה, כי אשמה, כמו שאת אמרת מקודם, היא סוג של מוניטור, היא סוג של זרקור. היא בעצם מאירה לנו מקומות בהורות ששווים חקירה. למה דווקא על הדבר הזה אני מרגישה אשמה? האם יכול להיות שיש מקום למשהו אחר באותה נקודה? מה האשמה הזו מספרת לי? זאת אומרת, ההמלצה שלי היא להשתמש באשמה כמשהו שמספר לנו משהו, ולא כדבר שצריך או לחבק אותו או לבטל אותו. אלא באמת לשמוע מה היא אומרת.
זאת אומרת שזה באמת איזושהי, כמו שאמרת, זרקור או איזושהי עין חיצונית, שאומרת לנו משהו קורה פה, וזו הזדמנות לחשוב את זה, כי זה לא טוב לתת לזה ככה לנוע בצד, זה יכול להוביל אותנו אולי להתנהגות, כמו שאמרת קודם, שהיא לא כל כך מותאמת, ניסיון לפצות, אנחנו יודעים, כמו שראינו בשאלה שנשאלה, לקנות דברים לילדים, להביא להם ממתקים, כדי להרגיש קצת יותר טוב. ואולי אם אנחנו נקבל את האשמה כחלק מהחיים, כשהיא שוב מבוססת והיא לא במקום הרסני, אז אולי אנחנו נוכל גם לעזור לילדים שלנו להבין שאנחנו מה שאנחנו מסוגלים להביא, זה לא מושלם, אבל זה מספיק טוב, ואז בעצם לחיות חיים יותר רגועים.
נכון, בדיוק ככה.
אוקיי, תודה רבה. שמחתי מאוד לארח אותך כאן.
תודה רבה.
ואת הפרק הזה הקלטנו בתחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, מפיקה שלנו כנרת לבבי, ומנהל תחנת הרדיו ועורך ראשי דוקטור בוזי רביב, אני נעמה צבא פוריה. לתכנים נוספים והצטרפו את הקהילה דואט, חפשו אותנו בפייסבוק, מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב, נשתמע בפרק הבא.